بس اسمع نص ساعة يوم بس
רציתי
عشان
לשאול את הרב בנושא של דעת תורה, שזו נקודה שנראה לי בעיקר בציבור החרדי, זו נקודה מאוד מאוד חזקה, שמה שהרב אומר עושים, ואפילו שזה נושאים שאולי לא כל כך קשורים להלכה, אלא בכל נושא אחר, בהנהגה באופן כללי, בהנהגה פוליטית, בהנהגה בכל נושא, מה שהרב אומר עושים ולא שואלים בכלל. אז רציתי לשאול את הרב, מה הדעה של הרב בנושא, כי אנחנו רואים גם קיצונים אחרים, למשל בעולם, למשל באיראן למשל, שאנחנו רואים שיש שם תיאוקרטיה ששולטת בהכל, ואנחנו רואים מה זה עושה שם.
טוב, אז ננסה קצת להתייחס לעניין. קודם כל, במקרה, יצא פרשת שבוע קצת, הודעתי להם את חוקי האלוקים ואת תורותיו, את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. זה מאוד מעניין על מה הוא מדבר כאן. מדובר רק על מצוות או את הדרך ילכו בה, את המעשה אשר יעשון. בדרך כלל, אנחנו יודעים כמה מקומות בש"ס וגם בשולחן ערוך. שחז"ל חיפשו לדעת את המציאות, ועל פי המציאות ניתן פסק הלכה. למשל, כשאתה מדבר על רופאים, אז הרב הוא זה שיקבע יחלל שבת או לא, אבל הרב הוא זה שצריך לדעת מה המצב. הוא צריך לדבר עם הרופא ולדעת עכשיו החולה במצב מסוכן, לא מסוכן. דיברנו על תפרים בשיעור בשבת, אז צריך לבדוק. יישר כוח גם על הכיבוד, וגם אני רואה שיש כאן גם כיבוד משולב וכיבוד בריא, אז יישר כוח על אז הוא צריך לדעת האם מדובר עכשיו על חתך, יש בזה סכנה, אין בזה סכנה, זה סכנה של כל הגוף, זה סכנת איבר. אחרי שהוא יודע את הנתונים, אז הרב הוא זה שפוסק, או שמבואר, וגם חכמות בש"ס, בשולחן ערוך, בסימן שכ"ח, כלומר שבסוף ההכרעה תהיה על פי הרב. אבל הרב הוא זה שצריך לברר את המציאות. ובשולחן ערוך שם הוא כותב, רופא עמדו, יש מחלוקת בין הרופאים. אז יש לך רופא שאומר כן, רופא שאומר לא, אוקיי? אז כאן באה ההלכה ואומרת, אם המציאות עצמה היא לא ברורה, אז ההלכה אומרת, בספק פיקוח נפש, מחללים שבת, אם זה לא טוב, יש כללים בהלכה על פי המציאות. או למשל נושא אחר, שגם עליו אני נשאל המון, וזה אנשים זקנים, נמצאים בבתי חולים, חולה סופני, והשאלה היא האם כשיקרה משהו צריך לחבר אותו למכונת הנשמה, לא לחבר, לעשות החייאה, לא לעשות החייאה. גם כאן, בסוף זו החלטה של רב, אבל רב חייב לקבל נתונים. אני מדבר עם רופאים, אני מברר מה בדיוק קרה. קרסו מערכות הגוף, לא קרסו, מערכת אחת, שתי מערכות, מה בדיוק קורה? לברר טכנית קודם כל. מה המצב של החולה? החולה הזה סובל? הוא לא סובל? אז זה קודם כל בירור טכני אצל הרופאים. אחרי זה צריך לעשות בירור טכני אצל המשפחה. האם החולה ביקש לא לחבר אותו להנחלת השעה, כן לחבר? יש לנו מחלוקת בין הפוסקים בעניין אם זה בכלל רלוונטי מה שהוא ביקש, אבל יש לי שאלה שכן. צריך לברר את המציאות. אז זה גם מציאות רפואית, גם מציאות עובדתית מצד החולה. אחרי שיש לך את כל הנתונים, הרב פוסק. כלומר, ברור שבעיקרון הפסיקה היא של הרב, אבל רב צריך לדעת את כל הנתונים. רב שיפסוק בהלכות שבת, לגבי כל מיני שאלות כאלה, בלי לדבר עם רופא או בלי לדעת את המציאות, לכל הדעות, לא משנה אם הוא ליטאי או חסידי או חרדי או ציוני דתי, לכל הדעות הוא לא רציני. ברור שרב חייב לברר את המציאות, ועל פי המציאות הוא יכול להכריע. אז זה הדוגמאות שנתתי עכשיו מלכות שבת או מקביעת רגע המוות מחולה סופני. ויש לנו עוד המון המון דוגמאות כאלה שההכרעה היא של הרב, אבל יש נתונים שהוא מקבל ממקומות אחרים קודם. אבל השאלה היא מה קורה כאשר אין לרב את כל הנתונים. עכשיו כאן יכולים להיות כמה מצבים. יש מצב אחד שלרב אין את כל הנתונים, אבל יש אחרים שיש להם. יש כאלה למשל שיש נגיד מצב ביטחוני מסוים, לעשות ככה, לעשות ככה. אתה יודע, למשל, ששאלו אותי, לא, אדוני, העולם שהכל יריד בו. לפעמים שואלים אותי כל מיני שאלות על מתי לפוצץ מן האוויר בצבא, או מתי להיכנס בית בית. עכשיו, מצב כזה זה מאוד מורכב, אבל אתה חייב לדעת את כל הנתונים. אדם שלא יודע את כל הנתונים, והוא מתחיל להגיד, חייבים ככה, חייבים ככה, זה לא רציני. זה לא רציני. והרבה פעמים אתה שומע שאנשים זורקים כל מיני רבנים, כל מיני פסקים, כשבאמת לא מכירים את המציאות. ולא רק שלא מכירים, אלא הרבה פעמים היו דברים שאיכשהו הגיעו אליי, וראיתי כל מיני כרוזים כבר ששכנעו את הרב הזה להוציא, את הרב הזה להוציא. ואני יודע שאם הם היו יודעים את המציאות, הם לא היו מוצאים את הכרוזים שלהם. אבל היום הרבה פעמים, כאילו, יחסית, יש רבנים שקל ללחוץ עליהם, אתה לוחץ צעד ולוחץ, וזה חילול השם, חייב להיות טוב, מוצאים יד בכתב. כשלא תמיד הדברים נכונים. אני אומר לכם שאותי ביקשו להכתיב על כל מיני פסקים כאלה המון פעמים בחיי, והרבה מאוד פעמים כשבדקתי וראיתי את כל הנתונים, ראיתי שבכלל סיפור אחר. אז קודם כל זה בעיה שרב צריך לדעת נתונים, ואם הוא לא יודע נתונים והוא מתחיל להוציא כל מיני פסקים, זה לא רציני, לא עושים את זה לא ברפואה, ולא בתחומים אחרים, וגם לא כשזה מגיע לנושאים של איזה בית לקנות. הוא לא יודע את כל הנתונים, הוא לא מבין משוק נדל"ן. ויש דברים שאתה אומר, תשמע, זה משהו אחר, הוא פוסק, הוא מדבר על חינוך למשל. זה יכול להיות, זה כבר משהו אחר, הוא יגיד לך, תשמע, תקנה את הבית פה, שואל אותו, איזה בית תקנה? איך תקנה פה? לא בגלל שזה טוב נתני, לא, כאן יש חינוך, אני מכיר את המקום, כאן יש חינוך, תבנה פה, אל תבנה את הבית אחר. כן? ויכול להיות שמחה כלכלית זה הצעה לא טובה ואפילו גרועה, אבל זה לא מעניין אותנו. הכסף זה לא דבר חשוב. כל עוד שהרב יודע שכאן יש מקום לחינוך. עכשיו, יש דברים שהם לא שימוש בכלים קונבנציונליים, שאני לא נכנס לזה עכשיו, כי מישהו שאומר, שמע, אני פוסק, אני לא פוסק, כאילו אני אומר לך לעשות ככה, לעשות ככה, על פי רוח הקודש, זה לא נכנס, כאילו זה כלים שהם לא ב... נקרא לב, זה לא בארגז הכלים של פוסק הלכה. יש שוט שנקרא שוט מן השמיים. מי אומר שוט מן השמיים? נכתב על ידי רבי יעקב ממרויש מעלה התוספות. ואתה מדבר על הספר הישר. זה רבי נותן. והוא היה הולך לישון בלילה. וכשהוא הולך לישון, היה אומר, אנא השם, מלך לכם, צווה למהלכיך, להודיעני. אם תקח את רבינו תם, אז התשובה, אני חושב, לא. אחת הראשונות, פשוט מן השמיים, זה שהוא מבקש שיגידו לו, האם הלכה בתפילין כרבינו תם או כרשם. ובבוקר אומרים לו, כמחלוקת למטה, כך מחלוקת למעלה. גם למעלה יש מחלוקת. אומרים לו שכל... שהקדוש ברוך הוא אומר, הוויות באמצע. הוויות באמצע זה אומר, והיה עם שמוע, והיה כביחה, זה באמצע. זה שיטת רבינו אותם. וכל פמליה של מעלה אומרים, הוויות כסדרן, הם אומרים זה לפי הסדר. ולא הוויות באמצע, שזאת שיטת רשי, לפי סדר שכתוב בתורה. אז יש מחלוקת גם בשמיים, כאילו, זה קצת משונה שדווקא אנחנו לא פוסקים הלכה קדוש, כקדוש ברוך הוא, כן? רוב האנשים פה לא מניחים רבנו תם, אני מניח. אבל שם הוא מסביר, וכבודו, והוא מסביר למה. יש מחלוקת גדולה על שוט מן השמיים, איך להתייחס אליו? איך להתייחס אליו? יש כאלה שאומרים, תשמע, לא פוסקים מהשמיים. לא פוסקים מהשמיים, כי אנחנו יודעים. הגמרא והמציע דף נ"ט, אנחנו יודעים, לא בשמיים היא, אמרתי הרב יהושע על רגליו, ואמר, לא בשמיים היא, שכבר ניתנה תורה מהר סיני, שכתוב אחרי רבים להטות. ויש כאלה שאומרים, אתה יכול להתייחס, אבל אתה לא נותן לזה משקל יתר, בגלל זה מן השמיים, אתה... זה כמו כל רב שפסק הלכה. אבל באופן כללי ברור שזאת לא דרך שמקובלת בפוסקים להגיד שאתה פוסק מהשמיים, פוסק מרוח הקודש, כלומר זה לא דבר שקיים בדרך כלל בפוסקים. יש מצב אחר, דיברנו על מצב אחד שאדם צריך לברר את הנתונים מהרופאים, מאחרים, ואז הוא יכול לפסוק. דיברנו על מצב שבו הרב לא בודק את הנתונים, שזה לא בסדר. ודיברנו על כל מיני מצבים שהרב אולי מנסה לבדוק, לחפש מהשמיים, רוח הקודש, אמרנו בדרך כלל זה לא כלי קונבנציונלי שאפשר להשתמש בו, אבל יש כאלה שאולי יש להם כלים אחרים. אבל יש מציאות נוספת, שבה לאף אחד אין נתונים. אף אחד אין נתונים באמת. יש ויכוח. אם אתה לוקח ביטחונית, יש ויכוח. האם יש דברים מסוים שהם טובים או לא טובים? מה נכון שצהל יעשה עכשיו במלחמה? יכול להיות שיש 90% שחושבים ככה, 10% שחושבים ככה, אבל יש ויכוח. יש ויכוחים על כל מיני נושאים אחרים. כשיש ויכוחים על נושאים שאין בהם נתונים ברורים, כאן יש לפעמים מקום לדעת תורה, אבל בצורה זהירה. מה אני מתכוון בצורה זהירה? מצד אחד, ברור שכדי להכריע בדבר מסוים, אתה צריך להיות בעניינים. מצד שני, אם יש דבר שבאמת העניינים לא ברורים, יש כאלה שאומרים ככה ויש כאלה שאומרים ככה, מה הכלים להחליט? מה הכלים של אנשי ביטחון להחליט האם הצבא צריך להמשיך בלחימה או לא צריך, האם צריך להחזיר שטחי ארץ ישראל או לא צריך להחזיר שטחי ארץ ישראל? מה הכלים? מה הכלים להחליט? עכשיו, בדרך כלל, יש גם כלים מקצועיים, אבל יש גם כלים שנקרא להם פוליטיים. מה אני מתכוון פוליטי? יש כאלה שיגידו, תשמע, אם אתה עכשיו מחזיר שטחים, נותן לערבים, אז יש שלום. למה יש שלום? למה יש שלום? תיסגור רגע את הצד הזה. אין לך מושג, ידעתי שאתה אפילו לא יכול. עברים, לא, אבל אנחנו צריכים להבין אותם, מה הם חושבים?
חושבים ש...
מה הבא אמינא שלהם?
מה שמפריע להם זה השטח, רוצים את הארץ.
אז הם אומרים, ניתן להם את השטח, אז יהיה בסדר, יהיה להם את הארץ, כאילו, זה מה שהם רוצים, אנחנו מבינים שאולי הם רוצים משהו נוסף. הם מבינים...
הם רוצים חיים טובים.
שחיים טובים.
חיים בכלא מסכן.
הם לא באמת יודעים שהם רוצים חיים טובים, פשוט... הם חיים עכשיו במקום ירוד, ובגלל זה הם לא מצליחים עכשיו, הם פשוט נופלים לקיצוניות, ואם ניתן להם כסף וניתן להם דברים, אז הם יגיעו לרמת חיים גבוהה, ופתאום הם יעלם להם.
וניתן להם עבודות בעוטף,
כמובן.
אז למשל, תומר, אם ניתן להם אולי תנאים יותר טובים, אז הם יסתכלו אחרת את המציאות. או למשל, אם ניתן להם תנאים יותר טובים, אז יהיה... כדאי להם לשמור על השלום, כי הם לא ירצו להפסיד את מה שהם מקבלים. היום אין להם אינטרס. היום, מה אכפת להם? בכל מקרה להם ככה, ככה. אז הם נלחמים. ואם יהיו להם תנאים טובים, יהיה להם אינטרס לשמור על שלום, כי אחרת הם יפסידו את מה שיש להם. אה... על כל הדברים האלה, יכול להגיד מישהו, מה פתאום, זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. כל שאתה נותן יותר, הם מרגישים שיש להם יותר כוח לשלוט בך. הם בכל מקרה אף פעם לא יסכימו לשום שלום באמת, כי הם רוצים את כל ארץ ישראל בכלל, כי זה מלחמה דתית, כי כל מיני סיבות אחרות. עכשיו, כל הדברים האלה, הם באמת באמת לא כל כך דברים ביטחוניים. הם כל מיני דברים שאין לנו עליהם באמת נתונים ביטחוניים. זו שאין בכלל, תמיד צריך לדעת משהו. וצריך לדעת, אבל... וגם כשיש, אז הרבה פעמים נתונים שהם לא כל כך. אני זוכר את רבין בהסכמי אוסלו, אתם זוכרים את הסכמי אוסלו? אז אני זוכר את רבין בהסכמי אוסלו כשהלכו לתת 20,000 רובים לערבים, מדינת ישראל נתנה להם בפועל 20,000 רובים, ורבין אומר, ברגע שיהיה הכדור הראשון אנחנו ניקח להם את כל הרובים חזר. עכשיו בצורה תמימה כשאתה שומע את זה אתה אומר טוב, והרב מדן באותו זמן שובת שביתת רעב במרכז העיר, נדמה לי 20 יום הוא שבת שביתת רעב, וכתוב על האוהל, אל תיתנו להם רובים. והרב מדן שובת שם שביתת רעב, אומר, שתגעתם, מה אתם נותנים עכשיו רובים לערבים? והוא אומר, הלכתי לבקר אותו, שאומר, מה אתה חושב, שיהיה תהיה ראייה, יקחו את הרובים חזרה, איך יקחו את הרובים חזרה? ובפועל, מה לעשות, שלמרות שרבין כאילו מבחינה... נגיד צבאית, יש לו יותר רקורד מהרב מדן, כן? הוא היה יותר, בכל אופן, עשה משהו בצבא. אבל, לא יודע, בפועל הדרך הזאת לא כל כך עבדה. או אם דיברו על העקירה מגוש קטיף, אז אמר אריק שרון, דברים שרואים מכאן,
לא,
לא רואים משם. אתם לא יודעים, אני רואה, אני יודע דברים. ואז הם אומרים שיש לו טוב, אז יש לו נתונים שאנחנו לא יודעים. היום אנחנו יודעים שלא היו לו שום נתונים, ושזה בדיוק הפוך, וארצות הברית אמרה שזה רעיון גרוע כל העקירה מגוש קטיף, מבחינה ביטחונית. כשהיא התנגדה לעקירה מגוש קטיף, לעקירה חד צדדית, וסתם לצאת, תעשה הסכמי שלום, תעשה משהו. פשוט קמו ועזבו, לא היה הסכמים, לא היה כלום. סתם לעזוב שטח, תעשה הסכם שלום, תעשה משהו, תיצור משהו, לא סתם באים וקמים והולכים. ובסוף די ברור שכל המלחמה היום, שיש, עם כל המנהרות שיש, זה תוצאה של זה שצהל לא היה שם 20 שנה, ושכל המקום הזה היה... אז יש דברים שבהם באמת המציאות לא כל כך ברורה, ובהם מבחינה ביטחונית אפשר להגיד ככה ואפשר להגיד ככה, כאן יכול להיכנס שיקול, שהוא לא שיקול מדויק, כי אין שיקולים מדויקים. כאן יש משמעות גם לדעת תורה. יש משמעות למישהו שיש לו ראייה רחבה. יש לו ראייה של כל התורה כולה, יש לו ראייה רחבה, יש לו משמעות בדבר. אבל גם בזה צריך להיזהר, כי גם אדם שיש לו ראייה רחבה כזאת, הוא כן צריך ראייה רחבה גם במציאות. גם כשהמציאות לא מוכרעת, אבל הוא צריך להכיר את המציאות, ו... אם הוא נמצא במקום מסוים שיש לו ראייה של תורה, אבל אין לו ראייה כללית של מציאות, לא בטוח שזה עדיין יהיה טוב, גם אם אין נתונים מדויקים. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהרבה פעמים, יש משמעות לראייה של רב, כשהוא מסתכל מלמעלה, ויש לו איזה מבט כולל, והוא יודע מתוך ראייה של תורה, להגיד כל מיני דברים שהם, שהוא מרגיש, נגיד, באינטואיציה של תורה שזה נכון. מצד שני, צריך להיזהר לא להשתמש בזה יותר מדי, ולא להשתמש בזה בדברים שאדם אמור לבדוק בעצמו. על דירה, לקנות כאן, לקנות שם, אדם אמור לבדוק, לראות נתונים, לשאול. יש דברים שאדם אמור לבדוק בעצמו. ויש דברים שאדם באמת לא יכול לבדוק. כשהוא לא יכול לבדוק, נגמרה היכולת לבדוק, אז הוא יכול להתייעץ עם כל מיני פילוסופים, אנשים שיש להם איזה ראייה רחבה מדברים אחרים, הוא יכול להתייעץ עם מישהו שיש לו ראייה של תורה, ראייה רחבה. אני נמצא עכשיו בסל התרופות, נתן לכם פעם שעברה דוגמה, שלא הקלטנו אותה בגלל שלהקליט, לא, לא, זה בסדר, אפשר להקליט, זה בסדר. פשוט שידעו שסל תרופות, אני לא יכול במהלך סל תרופות להגיד כל דבר ולהקליט, כי וגם שם אני מרגיש הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי, זה שאני מגיע ממקום תורני ורבני, שיש לזה משמעות. זאת שאלה מהצבא, שנייה אחת, אני אתן את כל השיר את ההקלטה, אני פשוט חוזר אותם, שלום. כן, על השאלה ששאלת. כן. אתה יכול להעביר לך, כל מה ששלחתי אתה רוצה לתת, אתה יכול להעביר לחיילים, זאת השאלה? הבנתי. אתה יכול לקחת כל מה שאתה רוצה, שאתה רואה, אתה פה מחוץ לדלת, או תפתח את הדלת, והכניסה שם, יש שם מלא דברים. מה שאתה חושב שהשתמשו בעזה, תיקח. תיקח כל מה שיכול. אתה יכול לקחת הכל, אתה יכול לקחת הכל. כל מה שיחזק חיילים בעזה, אתה יכול לקחת הכל. כן. כל מה שאתה רואה. יש שם ספרים הלכות צבא, אתה יכול לקחת. יש שם כל מה שיש. כן, אלה שבחוץ, כן. מה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת. כל מה שאתה רואה בחוץ, או בכניסה שם בפנים בכל התיקים, אתה יכול לקחת החיילים בעזה. טוב, והצלחה בעזרת השם. חיילים בעזה קודמים בסוף, כן.
אנחנו יודעים שיש שרו של כל עם בעזה. אני יכול לדעת שבעצם, לגבי מה שאמרתי דיבר על עזה, שאנשים, האוכלוסייה בעזה, יש להם גזענו מתאים, אופי ומתאים מאוד מסוים, ויש לי די ניתן.
יכול להיות, אבל אני אומר, צריך להיזהר בזה, כי יש דברים שאתה יודע נתונים, לא יודע נתונים, אני חושב שצריך להיזהר, אני, בוא נגיד ככה, מה שאני עושה, מתקשרים אליי הרבה, זה שהתקשר עכשיו, זה מישהו מעזה, שמקודם הוא התקשר על חוות דעת באיזה נושא אחר, עכשיו זה משהו אחר, מתקשרים אליי הרבה, אני מוכן לעזור ולייעץ, ולתת עצות, גם לפוליטיקאים, גם לאנשי ביטחון, אני מוכן, אני עושה את זה הרבה, אני עושה את זה, אבל רק בתנאי שלא יפרסמו את השם שלי, כי אני לא צריך אחרי זה שיתחילו, אני רוצה להיות אמיתי. אבל אני חושב שגם בזה, רב יכול לתת עצה למישהו שהוא בשטח, כמו חבר כנסת, כמו שר, ואז השר שמכיר עוד נתונים, ידע איך לפעול. אני חושב שרבנים ש... אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל אני לא חושב שכדאי כל הזמן, בכל הנושאים, להתחיל לפזר כל מיני הצהרות, כשאדם לא מספיק בעניינים. בסוף, כשאין לך באמת, לא כלים, וגם לא בהכרח דברים אחרים, זה אני חושב שזה קצת מוזיל את הרבנות. לעשות את זה הדברים עקרוניים, מהותיים, זה משהו אחר. גוש קטיף, היה קריאות של רבנים וכל מיני כיוונים כאלה ואחרים. יש דברים שבאמת מהותיים יותר, שבהם יש יותר מקום. גם בזה צריך להיזהר. כי גם בגוש קטיף, אז היו הצרות שהיו דברים שאמרו, תשמעו, זה לא טוב, ולא טוב, זה דבר. והיו כאלה שאמרו, היו לא תהיה. בצורה הכי קיצונית, בסוף זה כן היה. היו לא תהיה, כאילו, גם על זה הייתי צריך לטפל אחרי זה בבני נוער בגוש קטיף, ולהחזיר להם את העניין האמוני, איך כל שרבנים אמרו שלא יהיה, וכן היה. זה גם מורכב העסק. אז אני אומר, צריך להיזהר. אנחנו מצד אחד, תורה נותנת לנו ראייה רחבה, וטוב להשתמש בה לא רק בצורה מצומצמת. לפעמים יש משמעות של דעת תורה במובן הזה, שיש אדם שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אבל ראייה של תורה עוזרת לך לתת עצה נכונה. אבל צריך להיזהר, לא להשתמש בזה מעבר לזה, ולהתחיל להרגיש כאילו שבלי נתונים אתה יכול להכריע בכל דבר במציאות. אני חושב שזה בסוף הרבה פעמים לא נכון, וגם לא מוסיף לכבודה של תורה. אבל אני חושב שבצד השני, פוליטיקאים, אנשים מתחילים צריכים להתייעץ עם אנשי תורה, כי הם יכולים להיות מצפן, הם יכולים להיות כיוון, הם יכולים לעזור לך שתלך על דרך נכונה, ואני חושב שהשילוב האמיתי הוא השילוב בין אנשים בשטח לבין אנשי תורה. שאז באמת יש גם כמו אצל רופאים את הצד המקצועי, יש את הצד הרוחני, ואני חושב שזה מאוד חשוב, הרבה פעמים יש פיצול, או שאנשי תורה אומרים מה שהם רוצים, או שאנשים בשטח אומרים מה שהם רוצים, אבל כמו שאצל רופאים צריך שילוב כזה, זה מה שאני חושב שצריך להיות באמת. שלבוא ולהתייעץ ולקבל, ואז דעת תורה יכולה לתת לך עוד כלים ועוד ראייה מלמעלה שאולי לא שמת לב אליה קודם, ובזה אני חושב שיש הרבה לתורה מה לתת. טוב.